סייעתא דשמיא, שבת נקרא סדר, פרשת וישב, ונהיה כבר בתוך חנוכה. אז השיעור שלנו יעסוק קצת בפרשת וישב, אבל בהקשרים של חנוכה, חג שקרב ובא, ויש להבין כמה מפרטי הדינים שקשורים אליו בהתבוננות באספקלריה של פנימיות התורה. זאת אומרת, כל אחד יודע עיקרי הדינים, וכל אחד מוזמן כמובן לשפשף ולחדד את מה שידוע ומפורסם. אנחנו מדליקים נר איש וביתו, זאת אומרת, כל אדם מדליק נר על פתח הבית בצד הפונה לחוץ, משום פרסום דניסה. את החנוכיה מעמידים בצד שמאל לנכנס, כך שמצד ימין יש לו את המזוזה, מצד שמאל יש לו חנוכיה, הוא מסובב במצוות. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות אלא לראותם בלבד. לכן אנחנו מניחים, מדליקים את החנוכיה עם שמש, ומניחים את השמש כדי שאורו, שהוא אור של חול, אפשר יהיה לעשות בו שימוש, ואדם לא ישתמש לאור נר המצווה. ברמת העיקרון, נר המצווה הוא נר אחד כל לילה, אחד כל לילה, אבל חג החנוכה הוא חג מהודר. עם ישראל כולו מהדר, מהדרין מן המהדרין, הולכים כשיטת בית הלל, והולכים ומוסיפים נר אחד בכל לילה, כך שבלילה הראשון מדליקים נר אחד, ובלילה השמיני שמונה נרות בחנוכיה. דעת הבית יוסף, בעל הבית מדליק חנוכיה אחת, וכל בני הבית יוצאים ידי חובה בחנוכייתו. דעת הרמ"א, שכל אחד מבני הבית מדליק חנוכיה לעצמו. בכל אופן, ההידור, כל השמנים כשרים, כל הפתילות כשרות, ההידור הוא בשמן זית, ומי שיש לו יכולת להדליק בשמן זית, הרי זה משובח. שמן הזית צריך להיות שמן ראוי למאכל. כמות השמן צריכה להיות כך שהיא תדלק לפחות חצי שעה לאחר צאת החנוכיה, תדלוק לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. זמן ההדלקה, כן, לפחות שעתיים. זמן ההדלקה הוא מי ששקעה חמה לגמרי, זמן צאת הכוכבים ועד שתכלה רגל מן השוק, כדי שהעוברים והשבים יראו את הנרות, יוכלו להסתכל, לראות את פרסום הנס. גובה החנוכיה צריך להיות מעל 3 טפחים ומתחת 10 טפחים, אבל אם הדליק אפילו עד 20 אמה, יצא ידי חובה. מעל 20 אמה פסולה כמבוי, כסוכה וכמבוי, אומרת הגמרא. חנוכיה שהיא מעל 20 אמה פסולה. מה מונח בחג הזה? מה הסוד של החג הזה, שהוא חג דרבנן כמו פורים? שני חגים דרבנן יש לנו, פורים וחנוכה. מה מונח בחג הזה? את זה ננסה לברר, אם ירצה השם, השיעור הזה, תוך ראייה של הפרשה שבדרך כלל נקראת סמוך לחנוכה. יש שתי פרשיות, וישב ומקץ, שנקראות סמוך לחנוכה, בתוך חנוכה וזאת חנוכה, אבל כך או כך שניהן קשורות לחנוכה. אומר המגלה עמוקות דבר שהיה בעיניי כשאני ראיתי אותו פלא פלאות. אומר המגלה עמוקות, רבי נתן נטע שפירא, גאון עולם, הוא אומר, כל המאבק של היוונים, התפיסה היוונית, הקונספציה, הרעיונות, האידיאל היווני, כל כולו נועד למאבק ביוסף הצדיק ובתפיסת העולם שיוסף הצדיק מייצגת. יוסף הצדיק, שנאמר עליו שהיה יפה תואר ויפה מראה, יוסף הצדיק שעומד בניסיון אשת פוטיפר, יוסף הצדיק שהוא המשביר, מסמל תפיסת עולם שננסה לברר אותה, אם ירצה השם ויגזור השם חיים טובים, למרות אורך השיעור היום. אני מאוד מקווה שבסוף נספיק גם להגיע לזה. אבל כבר נקדים, הקדמת מילים קצרה, אומר בעל המגלה עמוקות, תראו פלא פלאות, יוסף גימטריה 156, מלך יוון גימטריה 156, אנטיוכס גימטריה 156. כל ההתנגשות של יוון, התנגשות רעיונית במה שמסמל יוסף הצדיק. כדי להבין את הדברים, אנחנו צריכים לברר קצת את הרעיון של הנר, נר חנוכה, ואת הנס של פח השמן. מה העניין של נר חנוכה ונס פח השמן? אלה הדברים שאותם ננסה לברר השיעור הזה בעזרת השם, לאט לאט, אבל אם ירצה השם גם ביסודיות נגיע לכמה הבנות ותובנות, שאני חושב שהן הבנות ותובנות שלוקחות את החג האהוב הזה כמה מדרגות קדימה ולמעלה. הגמרא בשבת כף א' אומרת, מהי חנוכה? שואלת הגמרא, מה זה חנוכה? אומרת הגמרא, דתנו רבנן בכף א' בכסלו, חנוכה זה חנו כף א', חנו בכף א' בכסלו, יומי דחנוכה תמניה אינון. יש שמונה ימים של חנוכה שמתחילים בכף א' בכסלו, דלה למספד שלא סופדים בהם, ודלה להתענות בהם, לא מתענים בהם. ימי החנוכה הם ימים שמחים, ימי חג, אנחנו אומרים בהם תהלל. שנכנסו היוונים להיכל, תמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. פח אחד של שמן היה מונח בחותמו של כהן גדול. מה אומרת הגמרא? מהי חנוכה? מציאת פח שמן. מציאת פח שמן. ישנה שאלה בחז"ל, למה נאמר בגמרא, או יותר מדויק, למה החשמונאים מצאו את השמן בכלי שנקרא פח? למה לא בקד? כל השירים, קד, קטן, קד, קטן, מה איתם? בגמרא לא כתוב קד, בגמרא כתוב פח. למה לא בחבית? למה לא בעוד שמות לכלים שיכולים להחזיק שמן, כלי קיבול? לגין, יש עוד שמות בגמרא לכלים. למה לא מצאו את זה בכלי אלא שנקרא בלשון הגמרא פח, פי חף, גם לא פי חת, לא פח של הפח נשבר ואנחנו נלטנו, לא פח של פח זבל, פי חת, אלא פי חף. כמו מה? כמו יעקב הצדיק, שהוא חוזר במעבר יבוק, אז כתוב שם על הרשי שחזר בשביל פחים קטנים, שם כתוב פחים, פי חף יודמה. מה העניין של הפח הקטן הזה? שאלה נוספת, אם כבר מצאו בפח, למה אומרת הגמרא שהפח הזה היה חתום בחותמו של כהן גדול, וכי כהן גדול היה חותם את השמנים? הייתה לשכת השמנים, שהיה שם אחראי, כהן, שהיה חותם את השמנים. זה לא תפקיד של כהן גדול בשום מקום, בהגדרת התפקידים של כהן גדול אין שהוא חותם את השמנים. מה פירוש העניין הזה שכהן גדול, שמצאו פח שחתום בחותמו של כהן גדול? האריזל בפרי עץ חיים, מביא האריזל אפרופו המן הרשע פורים, אומר האריזל שהמן היה יונק מהגבורות הקשים. ככה זה לשון האריזל. מה פירוש הדבר? המן זו דמות שהגיעה לגדולה לא טבעית, המן הגיע לגדולה לא טבעית. המן היה משנה למלך חשברוש. אבל בפועל שלט ב-127 מדינות. הוא בפועל היה שולט. חשברוש היה במידה רבה מאוד מה עושה דברו של המן. במידה רבה מאוד. אומר אריזל, אתה יודע מאיפה הכוח של המן? מהגבורות הקשים. מה מתכוון אריזל מהגבורות הקשים? אנחנו יודעים שהגבורות, הדינים, הגבורות הם דינים, שהדינים יונקים מחמש אותיות סופיות בלשון הקודש. יש בלשון הקודש חמש אותיות סופיות. יש 22 אותיות מאלף עטף, וחוץ מזה יש חמש אותיות שנקראים מן צפח, מם, נון, צדיק, פי וחף. האותיות האלה הן אותיות סופיות. יש להם אות בתוך המילה, פשוטה, והאותיות האלה בלבד יש להם גם צורה אחרת שנקראת סופית, אות סופית. למה אות סופית היא רומזת לדין? משום שהיא מסיימת את המילה ואתה לא יכול אחריה להוסיף אותיות. אתה לא יכול שמילה שיהיה באמצע אות סופית. יש לזה חריג או שניים בכל התנ"ך כולו, למרבה המשרה כתוב שם עם מם סופית באמצע, לא ניכנס לזה עכשיו למה ומה זה. אבל בעיקרון, למעט חריג או שתיים, אין בכל התנ"ך, לא בתורה, בכל התנ"ך כולו, אין אותיות סופיות באמצע מילה, אין דבר כזה. לכן האות הזו נקראת אות סופית, היא עוצרת את המילה. כל מה שעושה הגבלה, כל מה שעוצר, כל מה שמצמצם את המילה מלהתרחב עם עוד אותיות, נקרא דין, נקרא גבורות. זה דינים. לכן מנצפח, האותיות מם ועוד נון ועוד צדיק ועוד פי ועוד חף, מגיעים כדי הסך של 280 בגימטריה, שהסך הזה פר, פי ריש, 280, הוא קרוי פר דינים. יש פר דינים. 280 דינים, 280 ערוצים של הולכה של דין לחיים, דין לעולם, דין ליקום, דין למציאות. יפה מאוד. אז אמן בשם שלו יש כבר שורש הגבורות, מם סופי, מם ונון, שהם אותיות סופיות. יש לו בהמן, המילה המן היא כוללת כבר שני גבורות מתוך חמש הגבורות שאנחנו עכשיו למדנו שנקראים מנצפח. שתי הגבורות הראשונות הן השורש, ממנון, מנצפח, ממנון, הן שייכות לאמן. אומר האריזל, זרש אשתו הייתה יונקת מהצדיק במנצפח. וחכמיו, החכמים של אמן, היו יונקים מהפי והחף סופיות. פי וחף, יצא ככה, אמן, ממנון, זרש אשתו, צדיק. חכמים שלו מפי וחף. יפה מאוד. אומר האריזל, מה זה שחכמיו של המן היו יונקים מאותיות הסופיות פי וחף מסוף המן צפח? הם מסמלים את החוכמות החיצוניות. כל החוכמות החיצוניות לתורה נקרא, הם השורש שלהם בגבורות של פי וחף הסופיות במן צפח. אוקיי, מנצפח, פי חף זה הגבורות הסופיות. החוכמות החיצוניות האלה, כל העניין שלהם הם להרע, לעשות רע. הם עומדים כנגד אמת התורה. התורה היא חוכמת האמת. לכן אנחנו אומרים, אמת התורה. נכון? אמת התורה. תיתן אמת ליעקב. מה אומרים חז"ל, מה זה האמת שהוא נתן ליעקב? נתן את התורה ליעקב. התורה נקראת אמת. כל משהו חוכמה חיצונית לתורה, איך הוא נקרא? פח, גבורות, חוכמות חיצוניות. הם באות מה? הם באות להכניס לתוך החיים שלנו את הגבורות, את הדינים, את הדברים הקשים. לא ניכנס עכשיו לסוגיה למה מותר ללמוד חוכמות כאלה, חוכמות אחרות, באיזה קשרים מותר, לא ניכנס לזה. רק צריך לדעת מה אומר האריזל. יוצא שאם אני לוקח את חמש האותיות האלה, מן צפח, ואני מקביל אותם לספירות הקדושות, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד, אז חסד הוא כנגד המם במן צפח, נכון? גבורה זה כנגד הנון במן צפח, תפארת כנגד הצדיק במנצפח, ונצח והוד הם כנגד פי וחף במנצפח. יפה מאוד, כולם רשמו את זה, היום יש הרבה מה לרשום. עוד פעם, המבנה הוא מבנה של חמש, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד. המם של מנצפח כנגד חסד, הנון של מנצפח כנגד גבורה, הצדיק של מנצפח כנגד תפארת, הפי של מנצפח כנגד נצח, והחף של מנצפח כנגד הוד. נצח והוד, מבשרי איך זה אלוקה, בקומת האדם, הם רגל ימין נצח, רגל שמאל הוד. עד כאן ברור? יפה מאוד. אז כנגד הגבורות יש ספירות קדושות. נצח והוד הם שני החגים, פורים כנגד נצח וחנוכה כנגד הוד. איך? העוד בשמאל זה גבורה. כל, אני מקביל ספירות קדושות כנגד הגבורות. אוקיי? זה לא, זה ברור שלא, הספירות הקדושות הן לא כולם בגבורה. חסד הוא לא בגבורה, ברור. נצח הוא לא בגבורה, ברור. קו ימין. אבל הוא כנגד הגבורות. יש חמש גבורות כנגד חמש הספירות הללו. בסדר? יש מאבק של היוונים במכבים. נכון? המאבק של היוונים במכבים זה המאבק של החוכמות החיצוניות, הנאורות כביכול, כביכול, באמת התורה, במה שהיוונים קראו חס ושלום לתורה הקדושה חושך. זה המאבק. יש לנו מאבק. יפה מאוד. אנחנו יודעים שהתורות החיצוניות מה הם? חושך גמור. יוון, שחושך על פני תאום היא יוון, ככה אומרים חז"ל, חושך על פני תאום היא יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל. יוון, כל העניין שלה זה החשיכה עיניהם של ישראל. לעשות חושך בעיניים. היכולת של החוכמות החיצוניות, של חוכמת יוון, להיות מקבילה חס ושלום, כאילו, כביכול, לאמת התורה, נעוצה במאבק של יעקב במלאכו, בשרו של עשיו, במעבר יבוק. שם זה מתחיל. יש חוכמה פנימית, חוכמת התורה שהיא אורה, התורה היא אורה, אורו של עולם, זה התורה, והמאבק הזה בחוכמה היוונית התחיל שם. התחיל שם. הוא לא נגמר. מי שחושב שהוא נגמר טועה. אם נסתכל, ואני לא הולך להרחיב בזה, כל אחד יודע כבר, מכיר את זה משיעורים שנים קודמות. כל מי שיחפש את השורש לכל תרבות המערב של היום, בלי יוצאים מן הכלל, אין יוצאים מן הכלל. תחפשו, תראו. כל תרבות המערב של היום, השורשים שלה בתרבות יוון. אולימפיאדה, קרקס, תיאטרון, הכל. הכל פקולטה, אוניברסיטה, מה שאתם רוצים, הכל שם התחיל. זה מילים יווניות בכלל. מילים יווניות. זה התפשט לכל העולם, וזה שורר עד ימינו. זה מאבק כללי. לכן חנוכה הוא מאבק ביוונים של אז, אבל בשורש של יוון של אז. הענפים זה כל תרבות המערב המוכרת לנו היום. כשאנחנו מדליקים נרות, אנחנו מכוונים להאיר אור תורת האמת בעולם. לכן הדלקת הנר היא לא בתוך הבית, אלא היא מחוץ לפתח. אתה רוצה להאיר את העולם. כי נר מצווה ותורה אור. כי נר מצווה ותורה אור. לא חוכמות חיצוניות, לא מדע כזה, לא מדע אחר, זה לא אור. זה חשוב, זה נחוץ, לא ניכנס, אמרתי. לא ניכנס לאיך ומתי וכמה מותר וכו'. אבל תורה זה אור, כל היתר זה לא אור. יוון קידשה מאבק על הקודש. מאבק שיטתי בכל רובדי החיים המוכרים לנו. במה שקרוי בלשון המקובלים עשן, עולם, שנה, נפש. יוון קידשה בכל המושגים האלה של עולם. עולם זה מקום הפעולה, המקום שבו אנחנו פועלים נקרא עולם. מקום הפעולה, שנה זה זמן הפעולה. באיזה זמן פועלים? נפש זה האדם הפועל. דוגמה, עולם שנה נפש, יש לנו את היום הקדוש ביותר, זה זמן, שנה, כן? זה יום הכיפורים. המקום הקדוש ביותר זה קודש הקודשים. האדם הקדוש ביותר, כהן גדול. רק פעם אחת בשנה, האדם הקדוש ביותר נכנס למקום הקדוש ביותר, בזמן הקדוש ביותר. ברור? זה נקרא עולם, שנה, נפש. כל אדם, בכל פעולה שהוא עושה, הוא צריך להתייחס למקום הפעולה, לזמן, לעיתוי של הפעולה, לזמן, והוא צריך לראות שהוא האדם המתאים, הנפש הפועלת המתאימה לביצוע פעולה. נכון? דוגמה בוטה, אבל דוגמה טובה, זה אדם עם אשתו. הוא צריך להיות, האדם צריך להיות בעלה, כדת משה וישראל, הוא צריך מקום צנוע, אם הוא יעשה את זה בחוץ, בפרסיה, זה יהיה דבר בזוי וכעור, הוא צריך את המקום המיוחד למעשה, והוא צריך את הזמן המיוחד, לא תמיד מותר. יש זמן מסוים שמותר. ברור מה שאני מנסה להגיד, עולם שנה נפש? באו היוונים ואמרו ככה, אנחנו נלחמים בקדושת המקום. מה זאת אומרת? זאת אומרת, את בית המקדש אפשר להשאיר בנוי. היוונים לא הרסו את בית המקדש, אבל הם הוציאו ממנו את הקדושה. הם תימאו את השמנים. הם ביזו את הקודש. הם הוציאו את הקרובים. הם הוציאו את המנורה. המבנה נשאר. תיכנסו, תעבדו, תעשו מה שאתם רוצים. לא בקדושה. הם נלחמו בקדושת הזמן. אז מה הייתה הגזרה? אל תקדשו את החודש ואל תשמרו שבת. זה לא אומר שלא יהיה לכם יום מנוחה. תעשו יום מנוחה, יום אל-ג'ומעה, כמו הערבים, ביום שישי. תעשו ביום ראשון, כמו הנצרנים. כל אחד יבחר לעצמו יום. למה צריך להיות יום אחד קבוע? למה יש קדושה בזמן? את זה היוונים לא היו מסוגלים לעכל, שיש קדושה בזמן. אין קדושה בזמן. ואין קדושת האדם. אין שמירת הברית. אין קדושת האדם. הריות זה דבר מותר. מה הייתה הגזרה? כל קלה, לפני שהיא הולכת לבית החתנות שלה, צריכה לעבור אצל הגמון. שמרחם ויציב. מבטלים את הקדושה. מתמאים את הקודש. מתמאים את הטהור. המלחמה הזו כנגד הקדושה היא מלחמה מאוד מאוד מתוחכמת. מאוד מתוחכמת. היום המלחמה הזו נעשית באמצעות חידושים. שימו לב שחודש וקודש זה אותה מילה בשינוי. פה זה קוף, פה זה חטא. זה כל ההבדל. אנחנו מקדשים את החודש מקדשים את החודש ומחדשים את הקודש. שימו לב לזה. אנחנו, עם ישראל, עם קדושים, מקדשים את החודש, ברכת הלבנה, מקדשים את החודש, ומחדשים את הקודש. בכל פעם שאנחנו מקדשים את החודש, אנחנו מחדשים את הקודש, את קדושת הזמן. היוונים לא היו יכולים לתפוס את קידוש החודש, הם חיפשו לחדש על מנת לבטל את הקודש. זה נשמע הרי מופרך, נכון? תחשבו, כל אחד יחשוב על ימינו, על זמננו, כמה חידושים במרכאות כפולות ומכופלות נכנסים לחיים שלנו בכל רגע נתון. מכשיר סמארטפון היה לך לפני שנה, הוא כבר לא חדש. אתה כל חצי שנה מעדכן גרסה, מעדכנים, מחדשים לך חידושים, כל הזמן גאדג'טים, כל הזמן עוד חידושים, והחידושים האלה, כל המטרה שלהם, לבטל את הקודש. לבטל את הקודש של המקום, לבטל את הקודש של הזמן, ולבטל את הקודש אצל האדם הפועל. תהיה פרוץ, תהיה גלוי, תפנה לכל העולם, כל דבר שאתה עושה תצלם, תפיץ בתפוצת נטו, ככל שיהיו לך יותר עוקבים ויותר אנשים שמסתכלים עליך וכל הזמן יודעים מה קורה איתך וכל הזמן יודעים איפה אתה נמצא ובאיזה מצב רוח אתה ואיך אתה נראה ומה אתה לובש, הרי זה משובח. זה כוח החידוש לביטול הקודש. זה נגד היהדות. יהדות, הקודש, זה לחדש בקדושה. חודש מקדשים. חודש לא נכנס ועובר ככה. נכנס החודש, אתה מברך את הלבנה, קדושת הזמן, קדושת המקום, קדושת האדם, שמירת הברית, שמירת הצניעות. זאת אומרת ככה, כל מה שהוא נוי, נראה יפה, נראה אסתטי, הוא מבחינת היוונים אמצעי. הוא תכלית ואמצעי. לכן יוון אותיות נוי. יוון זה אותיות נוי. אני לא סתם מזכיר את זה, כי תכף תראו, אנחנו נגיע, לא התחלנו את משהו בסייעת הדשמי, אני משתוקק להגיע אליו כבר. התפיסה היהודית שלנו אומרת, הנוי לא מעלה ולא מוריד שום דבר. יש אשר בחר בנו מכל העמים. הקדוש ברוך הוא בחר, טבע בנו סגולה. הסגולה הזו היא יסוד הקודש והחידוש בעולם. ככה יהודי צריך לחשוב. מה יסוד הקודש והחידוש בעולם? כל החידושים צריכים להיות אצלך בראש, לא בחוץ. כל החידושים צריכים להיות חידושים של תורה. חידושים בראש, חידושים באיך אתה מפרגן לאשתך, באיך את מפרגנת לבעלך. בזה תחדש חידושים. קנית השבוע פרחים, לא קנית פרחים, יאללה מהר, ללכת לקנות פרחים. תחדש. זה פה צריך להיות החידוש, בקדושה. אשר יבחר השם בו הוא הקדוש. השם בוחר והופך את מי שהוא בוחר לקדוש. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מקדש ישראל, השבת והזמנים. מי עושה את הקדושה של הזמן? הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את האפשרות לקדש ולחדש. זה לא בא מעצמך, זה לא חידושים חיצוניים. אדם שמתרגל לחדש כל כך וכך שנים את האוטו, וכל כך וכך שנים את כל כך וכך חודשים את הטלפון, וכל כך וכך את המחשב, וכל כך וכך את הריהוט בבית, וכל כך וזה, הוא עלול לחשוב שאם הוא נשוי כך וכך שנים, הוא צריך חדש. זה חידוש יווני. אבל אם אדם מקדש כל פעם, מקדש את החודש, מקדש את האישה, מקדש כל הזמן את הבית, מקדש את הנשמה שלו, מקדש את הגוף שלו, מקדש, הוא כל הזמן מתחדש מבפנים, כי הסגולה לחידוש זה מה שהשם בחר בנו, מה שהשם נתן לנו, מה שהשם ציווה אותנו. זה עם ישראל. עם ישראל זה לא נוי חיצוני, יוון, נוי חיצוני, חידוש חיצוני. חידוש שכל המהות שלו זה לבטל את הקודש. אבל אנחנו רואים שבמאבק של יעקב אבינו בשרו של עשיו, המלאך, שרו של עשיו, הסמך מם, מצליח לגעת בכף ירך יעקב. הוא נוגע בכף ירך יעקב. כף ירך, כף אותיות פח, פי חף. כף אותיות פי חף. הוא נוגע דווקא בפח ירך יעקב. יעקב חזר בשביל פחים קטנים. המלאך מצליח לגעת בו איפה? בכף, בפח. מה פשט? מה זה שהוא דווקא נוגע בכף ירך יעקב? כף ירך יעקב זה ביטוי של לקוח מהתורה הקדושה. זה אפילו לא רשי. צריך להבין, כדי להבין את הנקודה הזו, צריך להבין נקודה. יעקב אבינו חפץ להישב בשלווה. זה העניין שלו. אנחנו כולם מכירים, חפץ יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יעקב. יעקב אבינו עבר מה שעבר בחיים, עוד נתייחס לזה אולי בעתיד. מה זה להישב בשלווה? ישב לשבת ישב, ישב, בגימטריה 312. זה בדיוק 12 פעם 26. בדיוק. מה זה 12 פעם 26? כבר כל אחד יודע. חודש בגימטריה 312. למה? כי כל חודש יש לו צירוף של שם הוויה. בשם הוויה י' כ' ו' כ' אפשר לעשות 12 צירופים שונים שלא חוזרים על עצמם. בדרך כלל מארבע אותיות אפשר לעשות 24 צירופים אפשריים. אבל כיוון שבשם הוויה יש שני ההים, אז יוצא שיש רק 12 צירופים שונים שאינם חוזרים על עצמם. סך כל הצירופים בשם הוויה 312 בגימטריה. אומר יעקב אבינו, אני אתקן את כל הצירופים, אתקן את הזמן, כל ה-12 חודשים, אתקן 12 שבטים, אתקן את כל המספר הזה שנקרא 12, ועם התיקון הזה אני מביא לתיקון העולם. זה כל מה שהוא רוצה. במעבר יבוק הוא מצליח לתקן יבוק, 112 צירופים אפשריים. נשאר לו לתקן מה? עוד 200 בשביל להגיע ל-312. אז הוא חוזר בשביל ה-200. איפה הוא חוזר בשביל ה-200? אומר רש"י, חזר בשביל פחים קטנים. כמה זה פחים בגימטריה? פי וחף 100. פעמיים פחים, מיעוט רבים, 2. זאת אומרת שהיו שני פחים, פח ועוד פח, 200. 100 ועוד 100, 200. תמיד מיעוט רבים, 200. לא כתוב כמה פחים. אז כמה פחים יש? אומרת הגמרא, מיעוט רבים, 2. אז אם היה חזר בשביל פחים קטנים, הכוונה שהוא חזר בשביל שני פחים, פח ועוד פח, שווה 200. חזר בשביל לתקן את ה-200. נוגע לו שרו של עשיו, במה? בכף ירך. פח אחד הוא הצליח לתקן.
אז זה 100.
100? פח אחד הוא לא הצליח לתקן. מה קורה עם הפח הזה? הפח הזה הוא כנגד הסמך מם. שימו לב, סמך מם, השם שלו, לא מבטאים אותו בלילה, ובכלל טוב לא לבטא אותו. זה סמך מם, ואחרי זה אל. אחרי זה המילה אל. זה השם שלו המלא. נכון? זאת אומרת, את כל הכוח והחיות שלו הוא יונק ממה? מהמילה אל. הוא סמך מם, יונק את החיות שלו מהמילה אל. כמו יעקב נקרא ישר, ואת החיות שלנו אנחנו יושקים ישר מאל, ישראל, ישר אל. המלאך אוריאל זה אורי, שואב את הכוח שלו מאל. גבריאל, גברי אל. מיכאל, מיכה אל. וכן זו הדרך, רפאל, רפא אל. המלאכים ויתר המלאכים, ככה הם נקראים, החיות שלהם מהמילה אל. הסמך מם נמצא במעבר יבוק, הוא נוגע בכף ירח יעקב. כף בגימטריה 100, סמך מם בגימטריה 100. איפה התיקון לנגיעה בכף ירח יעקב? חז"ל מביאים כמה דעות איפה זה היה, רגל ימין, רגל שמאל. רוב הדעות ברגל שמאל. רגל שמאל היא כנגד הוד, אמרנו, ההוד. מה עומד כנגד הסמך מם? הפח. סמך מם בגימטריה 100 והפח בגימטריה 100. רוצה הסמך מם לנוק ממה? מהמילה אל, את החיות שלו. הפח צריך להיות חתום בחותמו של כהן גדול. אתם יודעים מה היה כתוב בחותמו של כהן גדול? קודש לכל עליון, לאל עליון. רוצה הסמך מם לנוק מהפח את החיות שלו, מה עושה כהן גדול? חותם את הפח באל, לא נותן לו לקחת לסמך מם את האל. נשאר הסמך מם בלי חיות. מתי כל המאבק הזה קורה? זה קורה כשהיוונים פוגשים את המכבים. זה קורה כל פעם שיהודי פוגש מאבק בחיים שלו שבו יש לצד האחר איזו התנגדות. יהודי רוצה לעשות איזה משהו טוב, ללכת לכיוון של קדושה, ללכת לאיזה דבר שיכול לעורר, יכול להכניס בו התלהבות, יכול להדליק בו את הניצוץ, יכול להדליק את הנר. מיד הסמך מם מתייצב כנגדו. נכון? רצינו לבוא לשיעור בסך הכל, פתאום אין אוטו, פתאום ככה, פתאום אחרת, אל תשאלו, בא אליי פתאום איזה מישהו, אז אורחים. לא נותן לנו לשבת שלווה. לא נותן. נכון? מה זה סימן? זה רק סימן לדבר אחד.
אתה בדרך הנכונה.
אתה בדרך הטובה. אתה עולה, אתה טוב, אתה טוב. אם לא, הוא לא מתעסק איתך, הוא נותן לך, לך תחיה בשקט. אתה בכיס הקטן שלי, אני לא נאבק עליך. מתי אני נאבק? אני נאבק כשאני רואה שהוא הולך להשתחרר מהמאסר, הוא הולך לצאת לאור ולזה, הסמך מי מוצא למשוך למטה. מה אתה צריך כנגדו? פח חתום בחותמו של כהן גדול. כל יהודי יש בו את הפח הזה. כן שומר תורה מצוות, לא שומר תורה מצוות, עם כיפה כזו, בלי כיפה בכלל, עם זקן כזה, עם זקן מאחורה, עם זקן מקדימה, לא משנה מה. כל יהודי יש בו פח שמן קטן חתום בחותמו של כהן גדול. לכן השמן אותיות נשמה. שמונה בליבב, שמונה כמו שכתוב בספרים, זה אותיות נשמה. שמונה ימים. שמנה נתן, כן? שמן, שמנה. אותיות נשמה. איפה השמן הזה, איפה הנשמה הזו מונחת? בתוך פח, חתום בחותמו של כהן גדול. מי זה כהן גדול? תתה. ריבונו של עולם, זה כהן גדול. הוא שם לך בנשמה חותם, קודש לכל עליון. כל מה שאתה צריך זה למצוא את הפח הזה, וממנו להידלק, ממנו להדליק. זה הרעיון. לכן, אם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו מבינים למה בית ראשון נחרב ב-172 שנה לפני תחילת האלף החמישי. 172 שנה, 172 זה בדיוק במטריה עקב. בעקב של האלף הרביעי, שהולכים להיכנס לאלף החמישי, זה לאלף החמישי, חמש זה תמיד הוד. נכון? חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. האלף החמישי זה הוד. בית שני נחרב באלף החמישי, בהוד. בית שני עקב לפני הוד. כמו יעקב, עקב לפני עוד, בסוף האלף הרביעי. וזה מה שכתוב בדניאל, והודי נהפך עליי למשחית, מה שאנחנו אומרים בקינות בתשעה באב. הודי, ההוד הפך למשחית. מה זה ההוד? רגל שמאל. מה זה רגל שמאל? ותקע כפי ערך יעקב, נגע בו ברגל שמאל. איזה חג זה כנגד ההוד? מחגים דרבנן, אמרנו נצח זה פורים, הוד, חנוכה. חנוכה. ההוד הוא כנגד מי? באבות, ברועים, אהרון הכהן. מי ניצח את היוונים? חשמונאים. מבני מי הם? אהרון. אתם מבינים? המאבק פה הוא לא מאבק פיזי. כהנים לא היו אף פעם שולפי חרבות ולוחמים טובים. המאבק פה הוא מאבק רוחני במלוא עוצמתו. הוא נגמר המאבק הזה? התשובה היא לא. הוא ממשיך בימינו אנו. ואם אנחנו כל שנה לא נתעורר במאבק הזה, בשמונת הימים הללו, כמובן בכל השנה, אבל בשמונת הימים האלה זה מסוגל להיות, ליתר כוח ויתר עוז ויתר תעצומות, לקבל החלטות טובות. אנחנו מפספסים הזדמנות פז להכניס לחיים שלנו קודש, לחדש בקודש, לחדש את המקום בקודש, לחדש את האדם בקודש, לחדש את הזמן בקודש. אם תרצו, ספרו את הספירות מלמעלה למטה. מה תהיה הספירה השמינית? הוד. הוד. קטר חוכמה, נכון? בינה. חסד גבורה תפארת נצח, הוד, ספירה שמינית, שמונה ימים של חנוכה. אגיד לכם איזה דבר מהזוהר הקדוש, אגיד אותו בקצרה כי אני רוצה לעבור לעיקר השיעור. אומר הזוהר הקדוש פרשת וישלח על המאבק של יעקב בשרו של עשיו. אומר, אנחנו כולנו מכירים שיש 248 איברים, 365 גדים, כנגד תרייג, כנגד תרייג מצוות. כל גיד, כל איבר, מקבל את הכוח שלו מאחת המצוות. יש 613 מצוות, 613 איברים וגידים, כל גיד מקבל את הכוח שלו מאחת המצוות. בסדר? מצוות עשה, מצוות לא תעשה, רמח מצוות עשה, שסה מצוות לא תעשה, 365 מצוות לא תעשה, כל מצווה מזינה איזה איבר או גיד. יפה מאוד. מה עושה המלאך, שרו של עשיו? הוא מתחיל לגעת באיברים של יעקב, והוא מחפש את האיבר שהוא מקום התרופה, המקום החלש. מחפש במצווה הזו לא מוצא, במצווה הזו לא מוצא, לא תעשה הזה לא מוצא, בעשה הזה לא מוצא, הוא לא מוצא, הוא לא מוצא, הוא לא מוצא, עד שהוא מגיע לאותו מקום שהוא ברגליים, בין אם זה רגל ימין, בין אם זה רגל שמאל, לא ניכנס עכשיו, זה מחלוקת, אם זה בשמאל או בימין, תשמן דאמר אפילו שזה בשניהם. עד איפה הוא מוצא את גיד הנשה? גיד הנשה, זה המקום, זה הקף ירך. גיד הנשה. ושם הוא יכול לגעת ביעקב. אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע מה זה גיד הנשה? מה זה נשה? נשה, בלשון הקודש, זה שכח. נשייה זה שכחה. תפתחו מילון אבן שושן, תראו, כתוב, נשייה, שכחה. כשאנחנו אומרים, אני רוצה לעלות משהו מתהום הנשייה, זה מהמקום הכי עמוק ששכחתי, אני רוצה לעלות עכשיו משהו, לזיכרון. אוקיי? מה כל העוצמה של הסמך מם, של היוונים בעקבותיו, זה לשכחם תורתך. להשכיח מהאדם בדיוק את מה שדיברנו עד עכשיו. שהכוח שלך זה מהשם. הקודש, הבחירה של השם בך היא מה שמייצרת אצלך את הקדושה. הבחירה של הקדוש ברוך הוא במקום, המקום אשר יבחר, הר הבית, זה המקום שהשם בחר, לכן יש שם הקודש. את זה הוא רוצה להשכיח ממך. לכן במה הוא נוגע? בגיד אנשי. הוא יוסף הצדיק. יוסף הצדיק אומר לשר המשקים, בפרשה שלנו, סוף הפרשה, פרשת וישב, זכרתני והזכרתני, נכון? אומר שתי לשונות, זכרתני, אומר ככה, פרק מ' פסוק י' ד', כי אם זכרתני איתך כאשר יטב לך, ועשית נע עם עדי חסד, והזכרתני אל פרעה והוצאתנו מן הבית הזה. מה הוא שכח לרגע, לרגע אחד? מה הוא שכח? שלא שר המשקים שם אותו שם, ולא שר המשקים יוציא אותו משם. לא פוטיפרה שם אותו שם, ולא פוטיפרה יוציא אותו משם. לא פרעה שם אותו שם. ולא פרעה יוציא אותו משם. השם שם אותו שם, והשם יוציא אותו משם. למה אתה אומר לו זכרתני והזכרתני? מביאים חז"ל פלא מופלא. אומרים חז"ל, יש 365 ימים בשנה. כל יום, כל יום. יש לו את ההערה שלו. יש בשנה יום אחד, יום אחד, שהוא לא שייך לצד הטוב. שייך רק לצד האחר. היום הזה מהו? תשעה באב. תשעה באב. תשעה באב זה יום שכולו מסור לסמך מם. זה היום של הסמך מם. זאת אומרת שיש בשנה 364 ימים טובים, ויום אחד שמסור לסמך מם. נכון? 364, 365 פחות אחד. הוא אמר שתי לשונות, זכרתני והזכרתני. הוא קיבל כמה במאסר? שנתיים. נוספו לו עוד עשר, על העשר שנים שהוא ישב בבית הסוהר, נוספו לו עוד שנתיים. על זכרתני שנה, ועל הזכרתני עוד שנה. מה סמך מם עשה? השכיח ממנו את הפעמיים, זכרתני והזכרתני. בשנה שאין בה את היום שמסור לסמך מם, יש 364 ימים. כמה זה פעמיים 364? שנתיים. שנה ועוד שנה. 720 ושמונה. נכון? זה 728. זה אין, אי אפשר להתווכח עם זה. כמה זה תשכח בגימטריה? תף 400, שין 300, 700, קוף חף חת 28, 728. מה קרה לשר המשקים? שכח ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. אם אמרת לא זכר, אז ודאי וישכחהו. לא, תדע, זה שכח, תשכח, אתה תשכח. למה? כי אתה שכחת את השם כשאמרת זכרתני, ושכחת את השם כשאמרת והזכרתני. אתה תקבל שנתיים, ושר האופים ישכח. שר המשקים, סליחה, ישכח. ושר המשקים ישכח. התפקיד שלנו זה לא לשכוח. לא לשכוח לא רק את ריבונו של עולם, לא לשכוח את מטרת קיומנו, לא לשכוח את התכלית שלנו, לא לשכוח ולזכור כל הזמן שמקום הפעולה שלנו צריך להיות קדוש, שהזמן שלנו צריך להיות קדוש, שהנפש שלנו צריכה להיות קדושה. אסור לנו לשכוח את זה רגע אחד. מאיפה אנחנו שואבים את הקדושה? מהמאור, מהאור אין סוף ברוך הוא, מהשם יתברך, משם אנחנו שואבים את הקדושה. יפה מאוד. לכן אומר הזוהר הקדוש, שהוא ראה שהוא לא מצליח לטפל, בקודש, ביעקב אבינו, בשום איבר, כי יעקב אבינו קדוש בכל האיברים. אז אומר הזוהר הקדוש, הוא נוגע לו ברגליים. הרגליים נקראים, אומר, בואו אני אקריא לכם את לשון הזוהר. אומר הזוהר הקדוש ככה, הנחש כולל, על גחונך תלך. לקחו לנחש מה? לקחו לו את הרגליים. קחו לו את הרגליים, על גחונך תלך. אומר הזוהר הקדוש ככה, מהי על גחונך תלך? מה זה על גחונך תלך? הוא אומר, דאיתברו סמכין דילי וקצצו רגלי. לקחו לנחש, לקחו לו את הרגליים, שברו לו אותם וקיצצו לו אותם. ולט לעלמה דקיים, והוא לא יכול לעמוד עכשיו. הנחש לא יכול לעלמה ללכת, אין לו התקדמות על רגליים. הוא לא יכול לעמוד. וכד ישראל לא בען לסמך ללאורייתא, וכאשר ישראל לא רוצים לתמוך בתורה, סמכין דאורייתא, הרגליים תומכות את הגוף ולוקחות אותו ממקום למקום, אינון יאבין לסמכין ושוקין לקיימה להתקפו בו. עם ישראל, כשהם לא אוחז בלומדי התורה, לא תומך בהם בלומדי התורה, לא מעצים בעצמו את התורה, אדם שבא לשיעור, אדם שיושב ללמוד, אדם שקובע עיתים לתורה, הוא תומך בתורה. אם הוא לא עושה את זה, הוא מצמיח רגליים לנחש. זה מה שאומר הזוהר הקדוש. היוונים הצליחו נגד לומדי התורה? לא הצליחו נגד לומדי התורה. מה הם עשו? הלכו לבעלי בתים, לאלה שהיו מחזיקים את הישיבות. אמרו להם, בואו לקרקס, בואו לתיאטרון, בואו לפקולטה, בואו תלמדו מדעים, בואו תלמדו חוכמות חיצוניות, בואו תהיו מעורבים יחד איתנו, תעשו ביזנס בכל העולם. למה הם לקחו את הרגליים של לומדי התורה? כי הם רצו להצמיח רגליים לנחש. כי כשאתה לוקח, שובר את הרגליים של לומדי התורה, אתה סמכין דאורייתא, אתה פוגע בכף ירך יעקב, אתה קובע ברגליים של יעקב, ויעקב זה אמת, ואמת זה התורה, אתה פוגע בלומדי התורה, אתה מצמיח רגליים, למה אומר הזוהר הקדוש? לנחש. מאוד פשוט. עד כאן אנחנו עוקבים, כן? כן, בסדר, בעזרת השם. יפה. אתם יודעים, בכל פרשת וישב, בלי יוצא מן הכלל, יש 22 פעמים המילה יד. המילה יד. חוזרת 22 פעמים פרשת וישב. מילה שחוזרת המון, המון. יד, ידו, ידו, ויתן על ידו, על ידו. יש פעמיים שלא נזכרת המילה יד, כשלכאורה היא הייתה צריכה להיות מוזכרת במילה יד. הפעמיים האלה מתייחסות לפרעו. שר המשקיעים, מה הם חטאו? שר המשקיעים חטא, וכשיעקב פותר לו את החלום, נזכרת פעמיים המילה כף פרעו. אומר שר המשקיעים, וכוס פרעו בידי, ויקח את הענבים ויסחט אותם אל כוס פרעו, ויתן את הכוס על כף פרעו. ואחר כן, כשהוא מספר לפרעו, אתה יודע, היה לנו אחד שפתר לנו את החלומות, כתוב, עוד לפני, סליחה, כתוב, מה עושה פרעה? וישב את שר המשקים על משקהו, ויתן הכוס על כף פרעה. פעמיים כף. מה זה העניין הזה? לא, זה לא קשור ל-22. 22 פעמים יד, היית אומר, גם פה יהיה פעמיים, עוד פעמיים יד. 24 פעמים יד, אפשר למצוא הרבה גימטריות על זה. למה פתאום כתוב פעמיים כף? ולא על יד פרו. אני אתן את הכוס על יד פרו. מה זאת אומרת על כף פרו? אלא שורש ההצלה של יוסף, איפה הוא במעשה הזה, בחלום של שר המשקים? מה אמרנו שזה הפח הזה, הכף, אותיות פח? זה ההצלה שלנו גם בזמן היוונים, נכון? מה הנס? שמצאנו פח שמן, זאת אומרת ששורש ההצלה נעוץ בפח הקטן. מה זה אמרנו הפח הקטן? הנשמה היהודית שנמצאת אצל כל אחד ואחת בלי יוצא מן הכלל, שהיא אותה אי אפשר לטמא. אי אפשר לטמא. אפשר לעטוף אותה באלף כיסויים. זה כן. אפשר להפריד אותה מהמקור שלה, מהמאור שלה. זה נקרא ניצוץ, תכף נדבר על זה. אבל אי אפשר לבטל אותה. אם יקרה משהו דרמטי, דרסטי, הפח הזה מתגלה, השמן ניצץ, ויכולה לצאת מהיהודי הזה להווה עצומה. כמו שאומר האדמור הזקן, מספר, האדמור הזקן אומר שבכל יהודי יש את הפח שמן הזה, את הנשמה הזו. לכן יהודים, אתה תיקח אותו למצב קיצון. לא שומר תורה מצוות. הכי רחוק. אבל תשים לו אקדח לרקה. תגיד לו, תדרוך על ספר תורה, הוא ימות ולא ידרוך. אפילו שברגיל הוא היה מבזה ספר תורה. אם אתה לא שם לו אקדח לרקה, הוא יכול להיות שהוא יבזה ספר תורה. לא יודע אם ידרוך, אבל יבזה. לא יעריך, לא יכבד, לא שום דבר. אבל אם תשים לו אקדח לרקה, אם גוי ישים לו אקדח לרקה ויגיד לו, אני הורג אותך או שאתה דורך, הוא ימות ולא ידרוך. ימות ולא ידרוך. היה זמן, היה מעשה, אני חושב שזה בזמן הבעל שם טוב. איך?
הבנאצים
היו רבים. אבל בזמן הבעל שם טוב, היה איזה קומר, שהקומר הזה לא אהב יהודים, והם היו בתוך איזה, באיזה עיירה, החברה האלה, והקומר הזה לא אהב יהודים. עכשיו היה, בעיירה הזו היה איזה פריץ, שהיה שולט, היה איזה מין מושל כזה לעיירה הזו. יום אחד הפריץ, תעשיח, עמד לו לצון. הם היו עושים ביהודים מה שהם רוצו. אז בא אל העגלון, היהודי, איש בור, לא למד אף פעם, עגלון, עם הארץ. אמר לעגלון, תשמע, אני רוצה שאתה תירק על הספר תורה שלך. ואני אתן לך שני זהובים. שלגלון שני זהובים זה און עתק. און עתק. אמר לו עגלון, אני לא מוכן. אמר לו, אני אתן לך 100 זהובים. אמר לו העגלון, אני לא מוכן. אמר לו, אני הורג אותך אם אתה לא יורק על ספר התורה. הוציא את החרב. אמר לו העגלון, אתה יכול להרוג אותי, אני לירוק על ספר תורה לא יורק. זה, הפריץ הזה הזדעזע כולו. הלך לקומר, אמר לו, אני רוצה שאתה תירק על הצלב. אמר לו, הקומר לא יורק. אמר לו, אני אתן לך 2 זהובים, תירק על הצלב. אמר לו, לא יורק. 100 זהובים, לא יורק. הוציא את החרב, אמר, אני יורג אותך אם אתה לא יורק על הצלב, ירק. אמר הפריץ הזה, עגלון בער, עם הארץ, לא הרב של היהודים. עגלון בער עם הארץ, היה מוכן למסור את נפשו לא לירוק על קודש הקודשים. זה הקומר. שלפתי את החרב, מיד יורק על הדבר הכי קדוש שלה. הנשמה היהודית יש לה פח שמן חתום בחותמו של כהן גדול. אנחנו אומרים, כל יהודי אומר, בכל יום, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. הוויה, י' כ' ו' כ' מלך, י' כ' ו' כ' מלך, י' כ' ו' כ' ימלוך לעולם ועד. תראו פלא פלאות. מלך, גימטריה ממנון, ממן צפח. מלך, גימטריה צדיק ממן צפח. זה 90 הכל. ימלוך, גימטריה פי חף ממן צפח. כל המן צפח, איפה זה? השם מלך, השם מלך, כל מה שקרה לי בעבר זה הכל מהשם. הוא המלך, הוא היה גם מלך בעבר, והשם ימלוך, כל מה שקרה לי בעתיד זה גם הכל מהשם. כל מה שקורה לי עכשיו, כל מה שקרה לי וכל מה שקרה לי זה הכל מהשם. השם מלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד. זה מבטל את הגבורות, זה כנגד המן צפח. לכן, ממנון מלך, צדיק מלך, ימלוך פחף. כנגד 280 פר דינים, אם מישהו שואל את עצמו למה בבוקר, לפני, אחרי הודו, לפני ברוך שמה, אנחנו אומרים, השם מלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד, שידע, זה למתק את הדינים. זה לקבל על עצמנו את מלכותו, התברך על העבר, על ההווה ועל העתיד. זה פלא גדול, אבל כל יהודי עושה את זה. מה, הוא צריך להיות תלמיד חכם בשביל זה? לא. הוא צריך להיות בשביל זה הרב הראשי לישראל, כהן גדול? לא. כל יהודי, מניח תפילין, מתפלל בבוקר, אומר, השם מלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד. ואם תצרפו לזה את שם הוויה, הוויה המלך, הוויה המלך, הוויה ימלוך לעולם ועד, תקבלו גימטריה מדהימה, 358. אתם יודעים מה זה גימטריה 358? כל אחד צריך כבר לדעת ששם. זה משיח. משיח. מי שמהפך את החושך לאור בעולם זה משיח. מי שמדליק את הנשמות, את הפחים הקטנים אצל היהודים, עד שלא יידח ממנו נידח. את היהודי הכי רחוק. מי שידליק אצלו את השמן שתמוד באותו קאג' באותו פח של כהן גדול, חתום בחותמו של כהן גדול, זה משיח. יפה מאוד. עכשיו, עד עכשיו דיברנו באמת על הרעיון של הפח. עכשיו, אם אתם בקשב, וצריך פה הרבה קשב, ביקשתם להביא כלי כתיבה היום באופן חריג, כי זה שיעור שקשה מאוד לעקוב אחריו. אבל מי שעוקב אחריו, אני היום, אם ירצה השם, וזור השם בחיים טובים, זה סודות. גם תלמידי חכמים, אני לא בטוח כמה יודעים אותם. אני אומר לכם, משהו לכל החיים. תראו, יש, אמרנו שאנחנו מסתכלים על האור, אנחנו מדמים, אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, אינסוף, אינסוף ברוך הוא, נכון? אינסוף. אינסוף גימטריה אור. אינסוף גימטריה אור. 207. אבל באמת העצם, הקדוש ברוך הוא בעצם, הוא לא נקרא אור, הוא נקרא המאור. מה שמאיר, המאור. אוקיי? מה יוצא מהמאור, מהעצם? יוצא אור אינסוף ברוך הוא. האור יוצא מהמאור. האור קשור למאור. כל הזמן תודעת האור מחוברת למאור, נכון? מסתכל עכשיו על השמש. קרן השמש קשורה לשמש. כל הזמן קשורה לשמש, נכון? אם תתנתק מהשמש, היא מאבדת מהאור שלה. פתאום העולם יהפך להיות חשוך. זה נקרא אור. אור קשור למאור בתודעה, תודעתית. האור קשור למאור. אני יודע שזה, תבינו את זה על דרך ההבחנה. לעומת זאת, יש דבר שנקרא ניצוץ. ניצוצות, ניצוץ, שומעים את זה הרבה, נכון? מה זה ניצוץ? ניצוץ זה חלק מהמאור שניתק מהמאור. לניצוץ יש יתרון. הניצוץ הוא כביכול מה? עצמאי. הוא עצמאי. הניצוץ הוא עצמאי. הוא ניתק מהמאור. נכון? אתה עושה עכשיו מקיש אבן באבן. יוצאים מהאבן, יוצאים ניצוצות. כל ניצוץ הוא אף לכיוון אחר. יש לו עצמאות כביכול. אבל כיוון שתודעתית הוא לא מחובר למאור, מה קורה לו?
קווה.
קווה. מאוד. נעלם. נמוג. אין לו קיום. הוא לא מאיר. הוא אופ ונעלם. זה הניצוץ. יש לניצוץ יתרון שאין לה אור כביכול. למה? כי הניצוץ לא קשור כל הזמן למאור. יש לו איזה דרך עצמאית משל עצמו. אבל הניצוץ הזה, יש לו חיסרון גדול, הוא לא מאיר, הוא נעלם. מה צריך בשביל שהניצוץ יקבל את היכולות של האור, להאיר, לחמם, לעשות כל דבר? הוא צריך להיות מחובר תודעתית למאור. אוקיי? כל אחת מהנשמות שלנו, יש בה ניצוץ, קדוש. כך כתוב בכל הספרים, נכון? שמעתם אותנו מדברים על זה, על ניצוצות וניצוצות וביטוש שמפיק ניצוצות ובוצידה וקרדוניטה, נכון? דיברנו על זה כמה פעמים, על העניין הזה שיש ניצוצות. ניצוצות של חיים שנפלו בקליפות, צריך להעלות אותם מהקליפות, לדלות אותם, להוציא אותם משווי הקליפות, כן? הרבה מאוד ביטויים של הניצוצות האלה. מה זה הניצוצות האלה? זה חלק מהמאור שאיבד תודעתית את הקשר למאור. המאור זה הקדוש ברוך. הניצוצות זה הנשמות שלנו, שהם חלק אלוקה ממעל. למה אני לא מרגיש כל הזמן חלק אלוקה ממעל? כי תודעתית, במודעות שלי, אני לא מחובר למה? למאור. לא מחובר להשם, לא מחובר למאור. מה אני צריך? אני צריך להתחבר תודעתית למאור. חנוכה זה חג שאתה יכול לקיים אותו גם בלי תודעה, אבל זה לא אותו דבר. כשאתה מדליק נר, את נר חנוכה, אתה צריך במודעות שלך לרצות להתחבר למאור. לכן, להדליק נר חנוכה, אמרנו, החנוכה מוצבת בין 3-10 תפחים, רצוי בתפח השמיני, רצוי בתפח השמיני, כל תפח, בוא נניח בממוצע זה 8 סנטימטר, בערך בגובה של 64 סנטימטר להניח את החנוכיה, ואז יוצא שאתה מברך להדליק נר חנוכה, אתה מוריד את היד, נכון? למטה. אתה ממשיך את האור למטה לחנוכיה ומדליק את הנר. אתה עושה תודעתית פעולה של מי למעלה למטה. אתה מחבר את המאור למטה. לאן? לנר. מה כתוב על הנר? כי נר השם נשמת אדם. פרונן. כי נר השם נשמת אדם. אז הנשמה שלך מה היא? היא נר. אז מה אתה עושה להדליק נר חנוכה? אתה מוריד מלמעלה למטה, מדליק את הנשמה. וזה הכוונה. אדם צריך לכוון, אני רוצה להדליק את הנשמה שלי, של הילד שלי, של אשתי, של עם ישראל. אני רוצה להדליק את הנשמות. אני רוצה להדליק את הפח שמן קטן, חתום בחותמו של כהן גדול. את הנשמות הקבועות של האחים הרחוקים שלנו, אלה שלא זוכרים בכלל שהם יהודים, את אלה אני רוצה להדליק את כולם. אז אני ממשיך מלמעלה למטה, לכן נר, להדליק נר חנוכה, נוטריקון, נחל. נחל, אני רוצה להנביע, נחל נובע מקור חוכמה. אני רוצה להנביע את הנחל, אני רוצה להמשיך שפע, אני רוצה להוריד לעולם את האור אינסוף ברוך הוא, לחבר אותו, את הניצוצות למאור. זה הנשמה האלוקית. זה העצם של יהודי. העצם, עצמות ומהות של יהודי. זה חלק אלוק הממעל שלו. אני לא יודע אם יש חג שנוגע בזה. אני כמעט בטוח שם. בעוצמה הזו ודאי, אני לא רוצה להגיד באופן קטגורי, לא, אבל אני אומר לכם, זה חנוכה זה חג נדיר, 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 נדיר בעוצמות שלו. אז באור יש כל הזמן תודעה של המאור. בניצוץ, למרות שהוא יותר עצמאי, יותר עצמי, יש בו כביכול יותר חלק מהמאור, אבל תודעתית הוא לא מחובר למאור, הוא מאבד מיד את האור שלו. מיד מאבד את האור. מה אנחנו צריכים לעשות? להכניס לניצוץ, ניצוץ, להכניס לו חיבור, תודעה. ניצוץ יקר, נשמה יקרה, את מחוברת למאור, להשם יתברך. את מחוברת למאור. ואני רוצה לחבר את כל הנשמות, את כל ניצוצות הנידחים, הכל, אני רוצה לחבר אותם למאור. יפה. אומרים חז"ל, כותב את זה בעל סידורו סידורו של עולם, יש ספר, זה מקובל, זה יהודי זכותו ידיים בעדינו. הוא אומר, אתם תקחו את הגימטריה של המילה נר, אתם תגלו שנר זה גימטריה אור גדול. באמת זה נר קטן, אבל הגימטריה של נר זה אור גדול. 250 בגימטריה זה אור גדול. יותר מזה, הוא אומר, אם תפרק את המילה גדול לשתי מילים, תקבל אור הוויה טוב. זה גם גימטריה 250. אור 207, הוויה 26, טוב 17, ביחד גימטריה 250. אור הוויה טוב, אור גדול. יש פסוק בישעיהו, שנדרשים עליו תילי תילים, שקשור לחנוכה, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. יושבי צלמוות, אור נוגע עליהם. כך אומר הפסוק. סליחה, יושבי בארץ צלמוות, אור נוגע עליהם. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. יושבי בארץ צלמוות, נוגע, אור נוגע עליהם. מה פירוש הפסוק הזה? ננסה לראות. אומרים חז"ל ככה, חנוכה, פורים, נתחיל עם פורים. פורים, אמרנו שני חגים דרבנן, פורים וחנוכה. פורים נגד נצח, חנוכה נגד עוד. שני רגליים, זוכרים, כף ירך, כל מה שלמדנו עד עכשיו. אומרים לנו חז"ל דבר שופל. אומרים פורים, אתם יודעים כנגד מה הוא? פורים זה כנגד תחיית המתים. חנוכה כנגד משיח. למה פורים זה כנגד תחיית המתים? אחד הסיפורים הכי מוכרים והכי בסיסיים שקשורים לפורים בגמרא, זה גמרא במגילה, מגילה דף זין, עמוד ב', הגמרא אומרת שם, מספרת סיפור, כולם מכירים אותו. היו שני רבנים גדולים מאוד, רבא ורב זרע. אני לא הולך ללמד עכשיו את האגדה הזאת, למדנו אותה כמה וכמה שיעורים לקראת פורים. רבא זה גדול, רב זרע זה קטן. בסדר, אני רק מזכיר לכם את הנשכחות כדי שבראש תריצו את כל מה שאני לא הולך להגיד עכשיו. יושבים רבא ורב זרע בסעודת פורים, שותים, שותים, בתוך הסעודה קם רבא על רב זרע, שוחט אותו. שחטה, כתוב בגמרא, כתוב שחטה. בבוקר הוא מתעורר, רואה את רב זרע מתבוסס בדמו. עמד עליו, התפלל והחייה אותו. מה יש לנו פה? חיית המתים. חיית המתים. זה הסיפור העיקרי של פורים. חנוכה קשור למשיח. למה חנוכה קשור למשיח? משום שחנוכה... תודה, תודה. חנוכה... ושמונה ימים אנחנו מדליקים שמונה נרות. הספירה השמינית שקשורה לחנוכה זה ספירת האוד מלמעלה. השמונה זה איך? מעל אומר רבי שמעון, השמונה מעל הטבע. זה נכון, שמונה זה מספר שהוא מעל הטבע. שש זה הטבע, כל דבר בטבע יש בו שישה צדדים. השבע זה תכלית הדבר, למה הוא מיועד? יש כיסא, יש לו שישה צדדים, אבל מה הייעוד שלו? שישבו עליו. שישה ימים בשבוע, מה הייעוד שלהם? התכלית שלהם? שבת. מה זה השמיני? השמיני זה מעל הטבע, ככה מסביר המהר"ל. משיח זה תופעה שהיא מעל הטבע. בבית המקדש היו מנגנים בכינור, כינור שהיו בו שבע מיתרים. לעתיד לבוא כתוב, יהיה בבית המקדש שיבוא משיח כינור של שמונה מיתרים, שמונה נימין זה נקרא, שמונה נימין. לעתיד לבוא זה יהיה למנצח על השמינית בנגינות, על השמינית. היום זה בנבל עשור, נבל עשור יש בו מה? יש בו שבע נימין. יפה. אגב, אם תסתכלו תראו דבר מעניין. חנוכה כתוב, כשכתוב בלי וב חנוכה, בלי וב זה חן כ"ה, נכון? כשכתוב חינוך, חינוך זה חן כ"ו, נכון? החשמונאים בסוף, אחרי שהם תארים את הבית, עושים חנוכת המזבח. חנוכה זה לשון חינוך, לשון חינוך, חנוכת הבית זה לשון חינוך. חנוך לנער לפי דרכו. יש, ועכשיו אנחנו נכנסים לעומק הדברים, עכשיו שיא הריכוז, תתעוררו, כי זה לא, זה לא, זה לא שיעור רומנטי. זה שיעור, עכשיו שבור את הראש. אבל מקבלים כלים, מי שלא הביא עת וזה, חבל. יש בהקלטה אולי. רבותיי, רבותיי, בואו נראה כמה זמן ההקלטה שלו, שאי אפשר יהיה אחרי זה להעביר אותה. יש לי עוד כמה דקות ואחרי זה אני צריך לחדש אותה. תראו, יש בלשון הקודש 13 מילים נרדפות לאור. כביכול נרדפות, אתם יודעים, אין דבר כזה נרדף בלשון הקודש, אבל 8 מילים שמבטאות אור. 13 מילים שמבטאות אור. אני אומר אותם, עכשיו תרשמו אותם לאט לאט. אור, בוהר, בית הירש, זוהר, נוהר, נון הירש, נוגה, צוהר, זיו, חשמל, יקר, בוהק, בהי קוף, זרח או זורח, כמו זריחה, הלל וטהר, טוהר, תת הי רש. אור, כל אחד מבין מה זה, נכון? בוהר, כמו בהירות, נכון? זוהר, כמו כזוהר הרקיע, מזהירים וכו'. נוהר, מלשון נהרה, כמו נהרו פניו, העירו פניו. נוגה, אור נוגה עליהם, כתוב במפורש, אור נוגה עליהם. צוהר, צוהר תעשה לטבע, מה נכנס דרך הצוהר? אור. וכן הזו דרך חשמל, יקר, אור יקרות. כן, הלל, איך זה הלל, איך הלל? כתוב בהילו, נרו, בהילו נרו עליי, בהילו מלשון הלל, בהללו. הלל זה גם לשון אור. תואר כעצם השמיים לתואר, זה הכל ביטויים של אור. 13 מילים שהן מבטאות אור ואין בלתם, ואין בלתם. כנגד זה יש 13 מידות של רחמים. כל אחד רחום וחנון, 3, ערך 4, 2005, ורב חסד 6, ואמת 7, נוצר חסד 8, לאלפים 9, נושא אבון 10, ופשע 11, וחטאה 12, ונקה 13. עכשיו תעמידו, מי שרושם שיעשה שני טורים, טור אחד ירשום את כל המילים של האור, טור שני מולו ירשום את כל המילים שקשורות ל-י"ג מידות של רחמים. באופן לא מפתיע, כנגד 13 מידות של רחמים, 13 שמות לאור, יש 13 מילים בברכה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. בלי של, אנחנו לא אומרים של, יש מאחינו בני אשכנז שאומרים של, הם לא מכירים את הכוונה הזו. אם הם מוסיפים את המילה של, יש 14 מילים, לא מתאים לספירות, ל-י"ג מידות של רחמים, ולא מתאים ל-י"ג השמות של האור. אם אנחנו רואים שהבית יוסף אומר להדליק נר חנוכה, בדווקא נר חנוכה, בלי של, כדי שיהיה לך, אז יש לנו עכשיו 13 שמות של האור, מולם 13 מידות של רחמים, מולם 13 המילים שקשורות להדליק נר חנוכה. אז עד כאן דיברנו על האורות. יש 13 מידות של רחמים, אור זה חסד, אור זה רחמים, אור זה שפע, אור זה כל הטוב שבעולם, יורד ב-13 ערוצים שנקראים י"ג מידות של רחמים. יפה מאוד. עכשיו, זה נורא נחמד שיש אור, אבל אם אין כלי, אין כלים, אז האור הזה לא בא לידי ביטוי. אתה צריך מה? אתה צריך כלים. איפה מתגלה היופי של האור? רק בכלי. אם אין כלי, לא מתגלה היופי של האור. תיקח את האור של הבוהר, תיקח את האור של הזוהר, תיקח את האור של הבוהק, תיקח את האור של החשמל, תיקח איזה אור שלא תיקח. אם אתה לא שם אותו בכלי, לא תראה את האור. ואם הכלי יהיה יפה, אז האור שבתוך הכלי יאיר את הכלי יפה. זאת אומרת, הכלי יקבל את היופי שלו מהאור, האור יבוא לידי ביטוי יפה, נאה, רק אם הוא יהיה בכלי נאה. נכון? עד כאן מובן? יפה מאוד. רק מה לעשות? יש אורות ויש כלים. מה הקשר בין אור לבין כלי? איך מייצרים קשר בין האור לכלי? חז"ל מלמדים אותנו, אני לא יכול להאריך בזה, אז קודם כל בואו נעצור את ההקלטה פה ונעביר עוד, נתחיל אותה מחדש.